שלום, תודה שאתם איתנו בתוכנית חדשה של העולם. הפעם נמשיך לחקור את נושא השינה וכל מה שמשמעות של זה, של חוסר שינה כמו אינסומניה. אז נתחיל עם דוקטור לייטמן, תודה שאתה עמנו.
בבקשה, אני מוכן.
לגבי האינסומניה, חוסר שינה, יש אנשים שיש להם המון קשיים לישון, האם יש לזה איזה שורש רוחני?
כן, זה הכל תלוי בראש. כל הבעיות שלנו הם תלויות בראש. ואנשים שהם נמצאים ב... מי שלומד חוכמת הקבלה, אני רק יכול להגיד, אין לו בעיה עם סומניה. לא, דווקא הפוך. מאוד רוצה לישון, מוכן לישון כל הזמן, כי לימוד עצמו של חוכמת הקבלה הוא דורש כל כך הרבה אנרגיה. ושינויים במוח, ריכוז, שאדם נמצא כמה שעות בזמן הלימוד, זה כמו שהוא נמצא יום שלם באיזושהי עבודה אחרת מרוכזת. ולכן מקובלים מאוד מתעייפים, ומוכנים לישון בכל רגע. אני זוכר את עצמי, שנים הראשונות, פשוט הייתי ככה, כל הזמן נופל. אחר כך קצת מתרגלים. אבל באמת זה בכל זאת קשה. חוסר שינה שאדם לא יכול להירדם, את שואלת בעצם. אני חושב שזה מפני שהוא לא יכול לשלוט על המוח שלו. ובין מקובלים אין גם כן כאלה דברים. שאנחנו, שלומדים קבלה, אנחנו מקבלים איזה תכונות, חושים, אפשרויות לשלוט על עצמנו בצורה כזאת, שמי שלומד חומת הקבלה, תוך שנייה, הוא יכול להירדם, ואם הוא מחליט, הוא יכול לא להירדם, וגם כן להחליט שלא נרדם, למרות שהוא מאוד רוצה לישון, אבל אם הוא מחליט שהוא נרדם, הוא נותן פקודה לעצמו ונרדם. אז אם יש לך אנשים שסובלים אינסומניה, אז תשלחי אליי, שיכנסו ללמוד, תוך זמן קצר הם ישנו כמו תינוקות.
אינטרסנטה, איזו...
זה מעניין, יש אנשים שבאופן טבעי צריכים יותר שעות שינה ויש כאלה שפחות, ויש מי ש... זה נורמלי מבחינה פיזיולוגית, אבל גם קשור למשהו פנימי?
לא, אבל אם סומניה זה כבר משהו חולני. זה לא שישנם אנשים של אחד יושן 10 שעות, השני יושן 5 שעות, כי זה לפי האופי שלהם. אלה שלא יכולים להירדם, אלה שהם סופרים שם ציפורים ומדברים עם עצמם ומה לא עושים כדי לספור בלטות על הרצפה, עושים כל מיני תרגילים כאלה ולא מסוגלים להירדם. זה אינסומניה.
אני מכירה אנשים שנגיד הם בטיסה, המטוס עוד לא אמרי והם כבר ישנים.
זה מגנה.
בדיוק. בעיקר כזה טיסות ארוכות של 13 שעות או משהו כזה. ומצד... לא, אני לא יכולה, אני יושבת, זה מאוד קשה לי להירדם. אם כך, אני תמיד עושה את הבדיחה שאולי הייתי רוצה לוודא שהטייס עושה את העבודה שלו, ולכן אני לא יכולה להירדם. אם כך, מהי הסיבה לזה שאנחנו כל כך שונים לגבי ההיבט הזה שהוא כל כך בסיסי לאורגניזם?
זה מתח פנימי. בדרך כלל, אבל ישנם כאלו כבר מצבים שזה לא תלוי במתח, שאדם בכלל אין לו שום מתח והוא הפוך, הוא נמצא בטל, הוא לא עובד, אין לו דאגות למשפחה ולכלום, אלא פשוט לא יכול, המוח לא מקבל פקודה לשון. זה בעיה גדולה. יש אנשים שהם ככה כל הזמן מסתובבים כמו שטועים, כמו אחרי אלכוהול, אחרי סמים, וסך הכל זה מהאינסומניה.
אתה הזכרת שלימוד הקבלה עוזר לשאול, לשלוט בו נגיד בכל ההיבטים האלה.
תשלחי לנו כאלה אנשים, בוא נבדוק. התחילו ללמוד, התחילו לישון.
אבל במקרה האישי שלי, אם אני אקח את עצמי כדוגמה, זה לא ממש קורה. כלומר, האם זה אומר שאני עושה משהו לא בסדר, או שזה איזו תגובה שאפשר לשלוט בה, וכמוני יש עוד אנשים.
לא, אבל את רק במטוס לא יכולה לרדם כמו שאני הבנתי. כן? נו, אז במטוס זה...
זה כמו אקמפלו. זה אקמפלו.
לא, אבל זה יותר כדוגמה.
אבל מה שמעניין... שאת לא יושנת, נגיד את טסה מישראל לאמריקה, ואת לא יושנת, שאת מגיעה לאמריקה, את מאוד רוצה לישון, או שאת מרגישה שאת נכנסת ישר באותו קצב הזמן כמו שם?
Sí, por lo general,
כן, בכללי אני ממשיכה עם השעון הביולוגי כאילו הייתי שם במקום.
את רואה, ואלו שיושנים הם בדרך כלל צריכים עוד ג'טלג.
אם כך, מה יותר טוב?
זה מה יותר טוב, אי אפשר להגיד. זה גם זה וגם זה, כל אחד שהוא מסתדר. זהו, זה... 13 שעות ללא שינה, חבל לזמן. יש היום 18 שעות, יותר אפילו לאוסטרליה שתשים, זה נורא.
עכשיו, כל ההבדלים האלה שאלתי, אם כך, חוץ מההיבט הפיזיולוגי, האם זה קשור לרוחניות, או זה לגמרי מנותק מההיבט הרוחני? כל מה שקשור כמו אינסומניה, וכל השעות שהבן אדם ישן או לא ישן, זה לא קשור בכלל לרוחניות?
פיזיולוגי בלבד.
לגבי הטקסט עם מקור, יש לנו איזה ציטוט משמעתי, קופנון זיין, מדבר על השינה. הוא אומר, אני ישנה, אך ליבי ער.
Entonces, dice, en el Zohar,
בזוהר, פרשת אמור,
dice, כנסת ישראל,
נאמר, אמרה כנסת ישראל,
יו דוארמו אין אלקסיל.
אני ישנה בגלות עד מצרים, ובניי בשעבודה דקשיו. שהמוחין היו בבחינת שינה. כמו שדרשו על הפסוק, ישנו אלוקיהם של אלו ישנו. אתה יכול להסביר את ה... את הציטוט הזה?
כן. אנחנו נמצאים בהתפתחות שלנו על פני כדור הארץ, כמו חיות קטנות כאלה, בני אדם, הקטנים, משך אלפי שנים. אנחנו לא יודעים בשביל מה אנחנו קיימים, איך להתקיים נכון, שום דבר. רק אנחנו יודעים שאנחנו חיים, זהו. חיים. ומגיע זמן לכל האנושות, ואנחנו, אני חושב שזה עכשיו צריך להגיע, שהאנושות תתחיל להתעורר, להתאושש. כמו אנחנו כולנו מתעוררים בבוקר. כולם הולכים לישון בערב, נגיד, כן? רובם. וקמים בבוקר. אז אנחנו עכשיו נמצאים במצב לפנות בוקר, שאנחנו צריכים עכשיו להתעורר. ולהתעורר זה נקרא בחומת הקבלה, שאנחנו מתחילים להרגיש קשר למערכת עליונה, שמנהלת אותנו, משגיחה אלינו, ואיך אנחנו צריכים בהתאם לעבוד עימה, עם המערכת הזאת עליונה, בהקדם. זה נקרא, אני לדודי ודודי לי. וזהו. לכן אנחנו עכשיו נמצאים כביכול לפני ההתעוררות. לפני השכמה.
מה גורם לחשוב שאנחנו, צפוי לנו השלב הזה?
כי אנחנו גומרים שנות השינה שלנו. אלפי שנות השינה. וצריכים להתעורר, להתאושש, ולהיות מחוברים לכל היקום, לכל העולמות יחד, ולהתחיל את היום.
¿Por qué precisamente ahora?
מדוע דווקא עכשיו? בדיוק עכשיו.
זה לא בדיוק עכשיו, זה, אבל אנחנו כבר נמצאים בכניסה לזה. גמרנו כל השלבים של הלילה. עכשיו אנחנו צריכים להיכנס ליום. אבל בדרך כלל, כניסה ליום היא לא פשוטה. כי חושך הכי גדול הוא לפני זריחת השמש. בסוף הלילה חושך הכי גדול. ולכן מקובלים כולם כתבו שהזמן הזה הוא מאוד מסוכן. יכולים להיות מלחמות, בעיות מאוד גדולות, ריב בין בני אדם. אבל איך שלא יהיה, נעבור את זה ונתעורר.
¿Qué fue lo que hemos pasado en todo
מה עברנו בכל התקופה הזאת שאתה אומר שמביאה אותנו שעכשיו עלינו להתעורר? אתה אומר עברנו את כל השלב הזה שהיינו אמורים לעבור שהוא הלילה. למה אתה מתייחס בדיוק?
אני מתייחס לאלפי אלפי שנות ההתפתחות האנושות על פני כדור הארץ, שבסך הכל אנחנו לא יודעים בשביל מה קיימים, למה קיימים, לאיזה מטרה, מי מנהל אותנו. שום דבר אנחנו לא יודעים. אנחנו חיים. למה חיים? ככה. אני מסתכל על העולם מסביב, שמסתובב עם כל מה שהוא המציא לנו, לבלבל אותנו, אבל סך הכל בשביל מה? אז עכשיו אנחנו נתחיל לשאול את השאלות האלו, ואנחנו נקבל עליהם תשובות. זה תחילת היום.
אתה הזכרת שהתקופת המעבר הזאת כלפי תחילת היום, זו תקופה מסוכנת שבה עלולים להיות מלחמות והמון בעיות.
לפני זריחת השמש.
¿Por qué tiene que ser así?
מדוע אמור להיות ככה? מדוע אמור להיות חושך כל כך גדול בשביל לעבור לשלב חדש?
אנחנו רואים גם כן בצורה, בגשמיות. גם כן אותו דבר. כי שמש יושבת, כן? נכנסת, אז עדיין יש אור. אחר כך בא ירח, כל מיני דברים, ואחר כך בסוף הלילה, בשמירה האחרונה זה נקרא, כן? אז לפני עמוד השחר, לפני כל המצבים האלה שמתחיל היום, אז זה החושך הכי גדול, כי שמש ממש נמצאת מצד השני.
Sobre la Kabbalah, nosotros sabemos que
בקבלה אנחנו יודעים שבמשך ההיסטוריה מקובלים המליצו וגם יישמו בעצמם ללמוד מוקדם בבוקר. בשעות הראשונות של הבוקר.
ב-12 בלילה. ב-12 בלילה לא קמים, בדרך כלל אנחנו מתחילים ללמוד מ-3 לפנות בוקר.
¿Por qué es esto tan importante?
מדוע זה כל כך חשוב?
זה חשוב בגלל שזה יוצא על חשבון השינה, וזה טוב. זה יוצא בגלל שכולם יושנים, ואז יש שקט בעולם. זה טוב בגלל שאנחנו רואים שהמוח שלנו, שאתה מתרגל ללמוד בשעות האלה, הוא הכי מסוגל לריכוז. לפי החשבונות של הגשמיות ורוחניות, של שתי עולמות, אז באותם השעות זה הקשר בין עולם הגשמי ורוחני הכי חזק.
בכל מקרה, אתה תמיד מדגיש שחשוב לכל אדם שלומד קבלה לשמור איזה איזון ולדאוג גם כן לעבודה, לעשות את כל הפעילויות שהן חיוניות למשפחה. כלומר, זה לא יכול להיות על חשבון, אחד על חשבון השני. גם להבהיר למי שרואה את התוכנית.
חוכמת הקבלה היא לגמרי לגמרי מתנגדת לשימוש הלא נכון בכל האמצעים של הקבלה. אדם צריך להיות נשוי, להחזיק משפחה, לחנך ילדים, לדאוג למשפחה, לכל דבר, גם לעצמו, על הבריאות שלו, על עבודה שלו וכן הלאה. ויחד עם זה ללמוד, לתקן את הנשמה, כי בשביל מה הוא נמצא בחיים האלו, כאן.
כשאנחנו חוקרים את נושא השינה, חקרנו, הצוות מצא איזה היבט מאוד מעניין. אחד מהם הוא שהרבה אנשים חושבים שכשאנו ישנים, הנשמה נפרדת מהגוף. האם זה באמת קורה כשאנו ישנים?
אני לא יכול על זה לענות. שיחשבו שכן. אמנם כי אם אין באף אחד נשמה, אלה התקשרות מסוימת ישנה רק כמו לדרגה, כמו לכל החיות. כן, יש התקשרות מסוימת בין האדם לכלל הטבע, שזה הטבע, זה אלוקים, כוח עליון. אז יש התקשרות כזאת מתוך שינה יותר ממה שבמשך היום.
איך משפיעה הסביבה שלנו על כמות ואיכות השינה שלנו?
שינה שלנו היא עוזרת לנו להתקשר לכוח עליון, אבל רק שהיא תהיה אחרי לימוד טוב ולפני לימוד טוב. זאת אומרת, לפני שאדם הולך לישון צריך ללמוד, אחרי שהוא קם הוא צריך קצת ללמוד, ואז כל השינה שלו היא תהיה בכיוון הנכון.
אתה הזכרת את ההיבט שהוא חיוני להתפתחות האנושות, וזה שאנו צפויים להתעורר. איך אנו אמורים לעשות את זה בצורה מודעת? ובצורה הכי טובה.
לבוא אלינו, ללמוד, להיכנס לאתר שלנו, לקרוא. אנחנו פתוחים, אנחנו פועלים בכל השפות. יש לנו חומר שהוא יכול לעזור לכל אחד ואחד. לתקן את הנשמה שלו, להתקשר למקור העליון של כל הנשמות, ובאמת לגלות באיזה עולם הוא חי.
Como mensaje para concretar o
מסר לסגור לסכם את התוכנית. האם יש איזו מחשבה אחת לאחר ששמענו את כל התוכנית? האם יש איזו מחשבה חשובה או הכי חשובה לגבי השינה? אם כן, מה היא?
אני רוצה להיות בחיבוק עם כל העולם.
¿Qué tiene que ver esto con el dormir?
מה הקשר בין זה לבין השינה?
אפשר להירדם יותר טוב. אבל באמת זה כך. כסך הכל אנחנו צריכים להגיע למצב שכולנו מתחברים יחד. ולכן לשינה, לשינה טובה, בכלל לתיקון הנשמה, זה הדבר הכי גדול. ואהבת לרעך כמוך. זה הכל. לתקן ולקיים את התנאי הזה החשוב ביותר.
כלומר, אנו ישנים, אנחנו לא חושבים על להתחבר עם האחרים. כלומר, זה צריך להיות משהו שקורה לפני שהולכים לישון, לחשוב על החיבור הזה, על החיבוק הזה לכל האנושות?
כן. ממש לפני שאדם הולך לישון, כדאי שיחשוב שהוא ממש מתחבק עם אחרים, מחבק את כולם, וכך נרדם.
כמו בא דספרטר?
ואיך הוא יתעורר?
גם כן יתעורר לזה. יתעורר כדי לקיים את החיבור שלו עם אחרים. ואז כל היום וכל הלילה יהיו לכיוון, מכוונים לכיוון הנכון.
אם כך הוא ירגיש שזה מילוי פנימי יותר גדול?
ודאי, ודאי, כן. זה כבר... כל החיים שלו הם הלכו לכיוון הנכון.
תודה רבה על כל ההמלצות האלה, ואני אשם אותם. תודה.